had some medical condition that emerged. If somebody, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem.
I'm stage four, so my cancer came back.
I've been diagnosed with a very rare neurological disorder called stiff person syndrome.
Colorectal cancer is the number two cancer killer.
מנתחים את זה, עם המומחים של הרצליה מדיקל סנטר. שלום לכם. אתם על מנתחים את זה מבית הרצליה מדיקל סנטר, ואני איתמר רואי. היום אנחנו מדברים עם דוקטור בני פיינר, מנתח בכיר בתחום שיקום רצפת האגן וכירורגיה גניקולוגית. גניקולוגיה, אגב, זה מעניין כי אני בכל זאת גבר. אני מקווה שזה בסדר, אני גבר. וככזה, אני הייתי שמח דווקא להתחיל מזה שהדוקטור יסביר לי מה ההבדל, ממש פיזיולוגית, בין האישה לגבר. על מה מגנה רצפת האגן, למה צריך לשמור עליה, למה מגיל מסוים צריך ממש לעבוד ולחזק אותה. מה לעשות, יש דברים שעם גיל מסוים כבר לא באים לנו בטבעיות. מה עושים כשצריך, אם צריך להגיע לשולחן הניתוחים, וזה, יש פה הרבה דברים גם שקשורים, כפי שאתם כבר, מי שמאזין לפודקאסט הזה, או נתקל בו ברשתות החברתיות, כבר יודע שאנחנו לפעמים גם מקשרים את זה לתחומים אקטואליים כאלה ואחרים, נשים וגברים, ודברים שקורים ברשתות, ודברים ששומעים בחדשות, וכו' וכו'. אז אולי גם בזה אנחנו ניגע קצת. אנחנו, הרצליה, אנחנו מנתחים את זה, מבית הרצליה מדיקל סנטר, ושתהיה לכם הזנה טובה. שלום דוקטור.
שלום וברכה.
מהי רצפת האגן?
רצפת האגן, עולם ומלואו בעצם, זה אזור אנטומי, כלומר זה אזור בגוף האדם. מטבע הדברים כגניקולוג אני עוזר על העובד או עוסק באזור הזה בגוף האישה. מדובר על אזור שנמצא בתחתית הבטן, איפה שהאגן הירחיים, בעצם עליו מונחים האיברים. אנחנו, בני אדם, אנחנו יונקים שהולכים זקוף על שתי רגליים, ובעצם כוח הכובד עובד, ומושך למעשה את המבנים ואת האיברים בתוך הגוף כלפי מטה. רצפת האגן הוא אזור שמונח או נמצא בתחתית האגן, ותומך באיברים שמונחים מעליו. אז אנחנו מדברים על עברי הבטן, על המערכות השונות שמאוכלסות בתוך חלל הבטן, כמו למשל מערכת השתן, מערכת העיכול, מערכת הרבייה כשמדובר בנשים וגברים, גם למען האמת.
אם אני צריך רגע, אתה יודע, אני אלך הפוך. ישבה על הכיסא שאתה יושב עכשיו, הגברת נורית גפן, שזאת אישה שאני מאוד אוהב, ומאוד מעריך, והיא נשאה איזשהו מונולוג שהפך מאוד ויראלי ברשתות החברתיות בנושא זקנה. עכשיו, לפני שאני מדבר על זקנה, אני בכלל רוצה שתיקח אותי לנשים וגברים, אוקיי? כי גם לנו יש איברים שמגנים עליהם באמצעות רצפת האגן, אבל משום מה, תכף אנחנו נרחיב בנושא הזה, ואתה גם גניקולוג כזכור.
נכון.
בהקשרים של נשים, בטח מטעם ההיריון ודברים מהסוג הזה, זה יותר, אנחנו יותר מדברים על זה, זה יותר מורגש, יותר נוכח בזה, ולא רק בהקשרים נשיים, גם בהקשרים של גיל. כלומר, נורי דיברה ברגש רב על החסמים שלה, שלצורך העניין הם בעייתיים בגיל מסוים, והיא מתמודדת עם זה כמו נשים סקנות וגם גברים סקנים. או מבוגרים בגילאים מסוימים. אז תעשה לי רגע את ההבחנה הזאת, תיקח אותי רגע בציר החיים שלנו, רצפת האגן, איפה היא נמצאת ועל מה, איך היא מגנה עלינו לאורך השנים, ואיך היא גברים ונשים.
אז איתמר, נגעת בעצם בכמה נקודות, ונקודות שהן באמת במהות העניין. בוא נאמר שכמה דברים, משית כל שהרבה יותר מאתגר להיות רצפת אגן של אישה, מאשר להיות רצפת אגן של גבר. למה אני מתכוון? רצפת האגן של גבר בעצם תומכת באיברים שמונחים עליה, ופחות או יותר בזה זה נגמר. מרצפת האגן של אישה אנחנו מצפים לעמוד במעמסות, ובעצם לבצע או לאפשר תפקודים שהם, אפשר אולי לומר, סותרים אחד את השני ב-180 מעלות. למה אני מתכוון? מצד אחד, המושג רצפה מרמז שיש שם משהו, מין קרקע יציבה כזאת שמונחים עליה איברים, צריכה לתמוך בהם. יתרה מכך, לאורך כל החיים, היא משמשת מעין בלם זעזועים. כלומר, כל דבר שאנחנו עושים כמעט ביום יום, כולל כשאני מדבר איתך עכשיו, ואם אני טיפה מגביר את הכל, בעצם מייצר איזשהו לחץ כלפי מטה, מפעיל את שרי הבטן, מעלה את הלחץ הבטני, מפעיל איזושהי מעמסה כלפי האזור שנמצא רצפת הגן, שלב מונחים מעברים. האזור של רצפת הגן אמור להמשיך לספוג את הזעזועים האלה, ואת המעמסים האלה, ואת המעמסות האלה, סליחה, ולהשאיר את האיברים במקומם. אבל הרבה יותר מזה, בואו נעשה איזושהי אנלוגיה, למשל. נדמיין את רצפת הגן בתור מין קערת פירות. אוקיי? אז נחשוב על קערה, כי בעצם רצפת הגן יש לה מראה או מבנה שהוא דומה לקערה, אבל הקערה לא עשויה מעץ, אלא מחומר יותר רך. אוקיי? ואנחנו מניחים עליה פירות. אז נניח מקדימה נשים משקולית, תדמה את שלפוחית השתן, ובאמצע אחרי השקולית נניח אגס, הפוך, כי הרחם נראה בערך כמו אגס הפוך, ומאחורי זה משהו שיש לו אולי מבנה של צינור, או למשל בננה, שידמה לנו את החלק הסופי של מערכת העיכול. והאיברים האלה יושבים באמת אחד אחרי השני, מונחים על רצפת האגן. דמיין שבחלק התחתון של הקערה הזאת, יש מין פתח די גדול. אוקיי, ואמרנו שהקערה עשויה מרקמה רכה, או מאיזשהו חומר שהוא רך יותר. עכשיו, כך לצורך העניין אבטיח, או משהו ששוקל 3 קילו, אפילו 4 קילו.
תקרא לו תינוק.
תקרא לו תינוק, תעביר אותו בכוח דרך הפתח שנמצא בקערה, בחלק התחתון שלה. מה אתה חושב שיקרה לקערה?
הבנתי.
אוקיי, אז בעצם כל אותם איברים שמונחים עליה, בעצם הם באיזושהי סכנה שהתמיכה ביניהם תתקלקל, או תמיכה בהם תתקלקל במידה מסוימת, כיוון ש... השוליים של אותו פתח שנמצא בתחתית הקערה יעברו מתיחה מאוד משמעותית, אולי קראו, יאבדו מהתכונות שלהם. וזה בעצם מה שקורה בעקבות לידות, לידות וגינליות במיוחד, להבדיל מניתוח קיסרי מתוכנן, שהוא אמנם מגן על רצפת הגן, יש בו סיכונים ובעיות אחרות, זה לא פיקניק מצד שני באותה מידה. אבל הנזק שנגרם בעקבות לידות ברצפת הגן, הוא נזק שלעיתים הוא יכול להיות מאוד משמעותי. וגם עם הסימפטומים שנובעים מהנזק הזה, כמו הנושא שאנחנו מדברים עליו היום, צניחת איברי הגן, כמו בעיות בשליטה בסוגרים של שלפוחית השתן, של המעי, שיכולים להתבטא בדליפת שתן או בדליפת צועה, כאבים שנובעים ממתיחה ופגיעה עצבית וכו'. אלה דברים שהסימפטומים שלהם לעיתים יכולים להופיע גם שנים אחרי. לא תמיד אגב, אחד המיתוסים שהוא במידה רבה שגוי, שבעיות ברצפת הגן הן בעיות של נשים זקנות. הזכרת את נורית גפן ועוד אחרות. אני פוגש ואני אפילו הבוקר ניתחתי אישה בת 44, שאני מלווה אותה כבר 12 שנה, מגיל 32, אני ממש זוכר את הלידה השנייה שלה. פגשתי אותה בהיריון בגלל צניחת איברי הגן ברמה חמורה בגיל 32. ואני זוכר שהיא הייתה, היא כמעט... הייתה במין שוק עם מה שנעלבה מהגוף של עצמה, איך זה יכול שבגיל כל כך צעיר משהו יתקלקל לי בגוף, משהו אנטומי, זה הרי בעיה שנתפסת בכלל בתור בעיה של נשים מבוגרות. אז פה יש טעות, כיוון שבחלק מהמקרים הנזק הוא כזה שהוא בא ידי ביטוי כבר בגיל צעיר, כבר אחרי לידה אחת או אחרי 2 לידות. בחלק אחר מהאנשים אנחנו עולים להתקל בזה בגיל יותר מבוגר, כלומר הנזק נוצר בלידה, אבל עד שהוא יבוא לידי ביטוי קליני, עד שיתפתחו סימפטומים, זה לפעמים לוקח כמה שנים ואפילו עשרות שנים לאחר מכן. נניח גילאי 50-60 יותר אופייניים. אבל בהחלט לפעמים אנחנו פוגשים את הבעיות כבר בגיל צעיר.
אז תראה, אתה, בצדק, אני גם לקחתי למקום הזה, מדבר על לידה. אבל אנחנו, אתה יודע, לידה, ואנחנו מדברים על זה גם בהיבטים של נזק, וזה בסוף זה לידה, זה דבר חיובי, זה פריון. העולם הזה, אנחנו אוהבים את זה ורוצים שיהיה כמה שיותר פריון.
נכון.
מצד שני, אנחנו מהשבעה באוקטובר במלחמה, והמלחמה הזאת גובה מאיתנו מחירים כבדים, בגוף ובנפש, גברים ונשים.
חד משמעית.
ובהקשר הזה, אוקיי, אתה גם דיברת, המשפט האחרון שלך היה לגבי גילאים צעירים, ילדים בני 18, 19, או לחילופין, מילואימניקים, מילואימניקים ומילואימניקיות, חיילים וחיילות שמשרתים במלחמה וסוחבים עליהם מסע כבד, ובמגוון מאוד רחב של גילאים לדבוננו בשנה האחרונה, מה הסיכונים, מה ההיקף, מתי הם יכולים לפגוש את ההשפעות של הדבר הזה, מה הם יכולים אולי לעשות כדי לשמור על עצמם, כמה שיותר, כי הרי אמרנו, זה רגל נרכש, זה עם השנים זה...
נכון. אז זאת שאלה ממש טובה. כיוון שחלק מהתשובה היא, אנחנו לא לגמרי יודעים. אבל אם אנחנו נצלול קצת לעומק ונעשה חשיבה, אז בעצם גורמי הסיכון שהם עלולים להוביל לבעיות ברצפת האגן, נחלקים בגדול לשניים, לגורמי סיכון שאנחנו מכנים אותם מילדותיים, כלומר קשורים בהיריון ובלידה, רמז יותר בלידה מאשר בהיריון עצמו. אבל קיימים גורמי סיכון שהם לא מילדותיים. אז נכון שבעיות ברצפת אגן יותר נפוצות משמעותית בנשים אחרי לידות, ואמרנו לידות וגינליות במיוחד. ועל זה מתלבשים לאורך החיים גורמי סיכון נוספים. נפגוש פחות בבעיות האלה נשים שלא ילדו. אבל אנחנו יודעים שבין גורמי הסיכון הלא מילדותיים, קיימת שורה של מצבים שחלקם יכול להיות שהם רלוונטיים באותם נשים שבאמת עושות פעילות אינטנסיבית גופנית לאורך שנים, כמו למשל שירות צבאי בתפקידי לחימה או בתפקידים שהם תומכי לחימה. אז למשל גורמי סיכון כמו משקל עודף, בגלל המעמסה הזו שרובצת על רצפת אגן לאורך שנים. משלח יד או תחביב שכרוכים בהפעלה כרונית של שרי הבטן, למשל מישהי שהיא מרימת משקולות בתור ספורטאית מקצועית, או תחביב שכרוך בהרבה מאוד נסיעת מסעות כבדים. למשל, מחלות ריאה שקשורות בעליית הלחץ הבטני, כמו למשל אסמה או אמפיזמה, שכרוכות בריאה שעובדת בנפחים מאוד גדולים, שיעול כרוני, דברים מהסוג הזה. ואותן נשים שהן באמת משרתות שירות אינטנסיבי לאורך שנים, הן חלקן נחשפות באמת לנסיעת משקלים כבדים, לפעולה בתנאים שהם תנאים גופניים לא פשוטים לאורך זמן, וזו באמת שאלה טובה, איך הדבר הזה ישפיע לאורך שנים. ואיך הדבר הזה ישפיע, כשכמו שאתה אומר, הן מתחילות בזה בגיל 18 או 20,
או מתחילים,
קצת אחרי, או מתחילים, זה... נכון. ולפעמים הלידות יבואו רק לאחר מכן. זה באמת נקודה מעניינת. היו מחקרים שיצאו מצבא ארצות הברית, וניסו קצת להסתכל על נשים משרתות, אבל הם לא באמת העירו את עינינו, כיוון שהם חלקם הסתכלו על נשים בשירות צבאי לאורך הרבה שנים, ובעצם ישבו אותן לעצמן. ואז הם אמרו, בסדר, אנחנו רואים שגורמי הסיכון בעצם עובדים באותה מידה אצל נשים לא משרתות ואצל נשים כן משרתות. כלומר, אלה שפגשנו בהם יותר בעיות ברצפת אגן, היו אנשים עם משקל גבוה יותר, שהיו פחות בכושר, נשים שבמהלך השירות שלהם ילדו, אלה אותם גורמי הסיכון שאנחנו מדברים עליהם. מצד שני, נשים שהיו יותר פייטריות ועשו שירות שיותר אקטיבי ויותר לוחמני, בדרך כלל היו נשים בעלות כושר גופני יותר טוב, נשים רזות יותר, ואלה למעשה גורמים שהם מגנים במידה מסוימת. כך שאנחנו לא לגמרי יודעים באמת איך שירות אינטנסיבי כזה ישפיע לאורך שנים, אבל בהחלט אני חושב שהעלית הנקודה החשובה שהיא החשיבות של המודעות. כלומר, לדעת שתהליכים לפעמים משתנים בגוף לאורך השנים, להכיר בזה, אתה יודע, היום... הרבה מאוד נשים אחרי לידות באות ואומרות, אף אחד לא הכין אותי לזה. לא מדברים, עושים קורסי הכנה ללידה, מדברים על תהליך הלידה, כן או לא אפידורה, על הנקה וכו'. אף אחד לא אומר לנשים, או מעט אומרים לנשים, תשמעי, יכול להיות שתפגשי בשינויים שקרו בגוף שלך לאחר הלידה, ואולי חלקם יצריכו טיפול. ונשים לעתים באות במין עומדות מול שוקת שבורה, אף אחד לא הכין אותי לזה. אז אני חושב שכשמודעים, בין אם זה בהקשר של הריונות ולידות, בין אם זה בהקשר של פעילות ב-high impact, בחדרי כושר או שירות צבאי אינטנסיבי, המודעות היא חשובה. למשל, בשילוב זרועות עם הרפואה האורוגניקולוגית, זה כך נקרא התחום שאני עוסק בו, תחום שעוסק במומחיות ברצפת האגן, אז קיימת גם פיזיותרפיה משקמת לרצפת האגן. ושני התחומים האלה, התחום הרפואי והתחום הפיזיותרפי בנושא רצפת האגן, הולכים שלובי זרועות. יכול להיות שנכון, למשל, אם באמת הנושא של שירות נשים, שירות אקטיבי לאורך זמן, ילך ויתפוס תוצאה כמו שאנחנו רואים שקורה במלחמה הזאת בצורה מאוד משמעותית. יכול להיות שיהיה נכון שבאמת במסגרת צבאית, או במסגרות שהצבא פועל איתם בהסכם, ינתנו שירותים, כמו פיזיותרפיה של רצפת האגן. למשל, בחלק ממדינות העולם, בצרפת למשל, כל יולדת לאחר לידה מקבלת מהמדינה חבילת טיפולים בפיזיותרפיה של רצפת האגן, כדי לשמר ולשקם בצרפת. כדי לשמר ולשקם, ויכול להיות שזה דבר שיהיה נכון לעשות אותו גם בצבא.
תראה, אם אני עושה רגע סיכום ביניים לפני שאנחנו עוברים לטיפולים ולמה שאפשר לעשות וזה, אני לומד ממך כמה דברים. אחד, שרצפת האגן היא מגנה על איברים פנימיים.
היא תומכת בהם.
היא תומכת בהם. נכון. דימינו אותה לצורך העניין למעין קערה. נכון. שהקערה הזאת יש בה חריץ, מעין נפער בה איזשהו חור. בטח. והקערה הזאת לא עשויה מחרס, היא עשויה מרקמה עדינה. עם השנים, ויש לכך גורמי סיכון, עם השנים הרקמה העדינה הזו, ביחד עם הבור שפעור בה, מתחילה לאט לאט להיפאר. ואז, וזה יכול לקרות מכל מיני סיבות, הסיבה המרכזית שהכי אנחנו שומעים עליה והכי מדוברת והכי מטופלת, גם בטח תכף נרחיב, היא מלידה. שלידה זאת חוויה עוצמתית. אנחנו תמיד, אנחנו עכשיו יש טרנד כזה, בשנים האחרונות אומרים אנחנו בהיריון, כן, אנחנו בזה, אנחנו לא, בהיריון. אז אנשים בהיריון, שאנשים חוות. נכון. אז זה דבר אחד, ומצד שני, יש גם את אורח החיים שלנו. טוב לנו עכשיו, טוב. הנסיבות כרגע מכריחות אותנו לדבר על המלחמה, כאיזשהו מסע כבד שאנשים נוסעים על כתפיהם, ולכן קורה מה שקורה, ויש בכך מן האיום על, גם על חיילים גברים וגם על חיילים נשים שמתחילים לסחוב מסעות בגיל, וגם על חיילות נשים שמתחילים לשאת מסעות בגיל מאוד מאוד צעיר, וכולי וכולי. זה פחות או יותר, נכון?
נכון.
עכשיו, אני נקלעתי לבעיה. אני גבר או אני אישה, נקלעתי לבעיה, ואני מגיע אליך, לא כרגע כגניקולוג, אני מגיע אליך כדי שתטפל בי. מה האפשרויות שעומדות בפניי?
אז קודם כל, בואו נדבר קצת על הבעיות שאנחנו נתקלים בהן בתחום הזה של רצפת אגן. אמרנו, זה אזור אנטומי, אבל זה אזור שקורים בו המון דברים. צריך להבין, בעצם הקצוות של אותה מערכות שהזכרנו קודם, מערכת השתן, מערכת הרבייה, מערכת העיכול, באזור רצפת האגן מתנקזות או נפתחות בסמיכות אחת לשנייה. הפתח של מערכת השתן, הפתח של פוחית השתן, או פי השופחה בשפה שלנו, הפתח של מערכת הרבייה, או הפתח הנרתיק, והפתח של פי הטבעת, פתח של מערכת העיכול, מאוד מאוד קרובים. החלקים הסופיים של המערכות עובדים בסמוך אחד לשנייה, ולמעשה מושפעים זו מפעולתה של זו. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי. אז מה הבעיות שאנחנו נתקלים בהן לעתים קרובות? אחת הבעיות המאוד שכיחות בקרב נשים אחרי לידות היא בעיה שנקראת צניחת אברי האגן. מה זה אומר? אז דימינו את הקערה ואת הפתח בתחתית הקערה שנמתח מאוד והרקמה נקרעת. בעצם רצפת האגן פנויה גם משריר, גם מרקמת חיבור שזה מעין יריות, מין צמיחה כזאת שוטפת את האיברים ומחזיקה אותם במקום פחות או יותר, וגם מרצועות. רצועות, בוא נדמיין רגע, אונייה שעוגנת בנמל ומחוברת עם מיתרים לרציף. אז יש רצועות כאלה שבעצם אוחזים את האיברים במקומות. אז יש רצועות שאוחזות ברחם ורצועות שאוחזות בשלפוחית ובשופחה וכו'. כל המבנים האלה, השריר, רקמת החיבור, הרצועות או בשפה שלנו ליגמנטים, כולם עלולים לעבור טראומה בלידה. אז הם יכולים להימתח ולהיקרע, וסיבי שריר יכולים להיקרע או להתנתק מהחיבור שלהם לאגן הגרמי, לעצמות האגן, ואותם מיתרים או רצועות יכולים להימתח ולאבד את האלסטיות. למשל, צניחת הרחם היא לא בעיה של שריר, היא בעיה שאותן הרצועות שאוחזות ברחם לתוך האגן, נמתחות עד כדי אובדן האלסטיות שלהם. כשהן מאבדות את האלסטיות שלהם, אז הן כבר לא יכולות להחזיק בחזרה את הרחם למקום. אז כל מעמסה מכיוון הבטן גורמת לשקיעה, לדחיקה של רחם וצוואר רחם לכיוון חלל הנרתיק. הצניחת אברי האגן, שהיא בעיה שפוגשת בערך 40% מהאנשים, לא כולן ברמה כזאת שהן חוות סימפטומים, אבל הסטטיסטיקה העולמית ממחקרים שפורסמו בארצות הברית, הראתה שבערך 11% מהאנשים לאורך חייהן יצטרכו לעבור ניתוח בגלל צניחת אברי האגן סימפטומטית, כלומר שכן מייצרת סימפטומים, או בגלל בעיה אחרת, כמו דליפת שתן במאמץ. וזה אחוז מאוד משמעותי. דיברנו, הזכרתי דליפת שתן, למעשה זה גם סל של בעיות שיש לו מספר מנגנונים. אחד מהם, אחד המנגנונים האלה, באמת קשור מאוד בהיריון ובלידה. מה שקורה דליפת שתן במאמץ, זה בעצם שם למצבים שבהם הלחץ בתוך הבטן עולה בצורה מאוד חדה. זה ברגע אחד. בגלל הפעלה מהירה של שרי הבטן. אז זה יכול להיות באפצ'י, או בשיעול, או בצחוק מתגלגל, או כשמתכופפים להרים איזשהו מסע כבד, או כיום נשים אומרות, אני לא יכול לקפוץ עם הילדים בטרמפולינה שיש לנו בגינה, כי כשאני קופצת דולף לי שתן, או מטופלת חביבה שלי אמרה, אני מאוד אוהבת לרקוד בהופעות, אני לא יכולה לרקוד בהופעה, כי ברגע שאני מתחילה לזוז ולרקוד, אני מאבדת שתן. הייתה לי מטופלת שהיא זמרת אופרה, שחיה בניו יורק, ואמרה, אני הבנתי שיש לי בעיה, כשעמדתי על הבמה, הרמתי את הכל במסגרת השירה שלי באופרה, פתאום הרגשתי שאני נרטבת משתן. אז אלה תופעות שמאוד מאוד קשורות בפגיעה המכנית הזאת שקורית בעקבות לידות. יש סוגים אחרים של בעיה בשליטה בשתן, שאנחנו מייחסים אותם למה שהיינו מכנים שלפוחית רגיזה, או יתר פעילות של השלפוחית, שזה יותר בעיה פונקציונלית. אנחנו מניחים שהשריר שבמעטפת של שלפוחית השתן, כמו מין בלון כזה, נכנס לפעילות יתר על המידה, כשהוא לא אמור.
זה יותר גברי, לא?
לא רק, זה בעיה שהיא מאוד נפוצה בקרב נשים, להפך, במשך מרבית החיים היא יותר נפוצה בנשים, סביב גיל 70-75 היחסים מתהפכים. אצל גברים זה לפעמים קשור יותר גם בהגדלה של בלוטת ההרמונית, שהיא מהווה גם קצת חסימה. כן, זה... אצל נשים זה קורה...
אדם הוסך כל החרדות שלו, חד משמעית. זה לא...
חד משמעית.
לא סתם התכנסנו כאן, זה...
נכון, שני גברים.
כן.
אבל אצל נשים הרבה פעמים זה קורה בגלל איזשהו תפקוד או איזשהו לקוט בבקרה העצבית, החיבור בין מערכת העצבים המרכזית, בין המוח, מרכז ההשתנה במוח, לבין שלפוחית השתן, לפעמים קצת משתבש. וכשזה קורה, אז השריר שעוטף את שלפוחית השתן, לוקח לעצמו אנטומיה. הוא מתכווץ מתי שבא לו. וכשהוא מתכווץ, אז יש דחף מאוד פתאומי. אותן נשים מתארות מין תחושה שברגע אחד אני צריכה ללכת לשירותים, ואם השירותים לא קרובים לה, אני ממש בבעיה. אומרות, אני במשך יום שלהם בעבודה, בפגישות, ואין שום בעיה, ואני עסוקה ולא שמה לב לשלפוחית בכלל, ולא מרגישה שום בעיה. בשנייה שהכנסתי את המפתח לדלת בבית, או בשנייה שפתחתי ברז מים ואני שומעת את הקול של המים הזורמים, עכשיו אני בבעיה. ואם השירותים לא מאוד קרובים, אני עלולה ממש לדלוף. אז זה סוג אחר של בריחת שתן שקשורה במנגנון אחר. יש נשים שסובלות מאיזשהו כאב כרוני באגן, גם זה לעתים קשור בלידה, כי בלידה אחד הדברים שעלולים לקרות, שיש מין לחץ או כוחות של מעיכה על ידי הראש או העובר שעובר בתעלת הלידה, כלפי סיבי הצו שעוברים בדפנות האגן. אז אלה מסוג הבעיות. אבל השכיחות ביותר זה באמת הנושא של צניחת עברי אגן שדיברנו עליה, שבעצם היא מתבטאת בכך שיום בהיר אחד האישה חשה שמשהו לא נמצא במקום שלו. יש איזשהו גוש או איזושהי רקמה שפתאום צצה לה בפתח של הנרתיק, או אפילו מעבר לזה כלפי חוץ, זה מאוד מבהיל בהתחלה, כיוון שהתגובה האינסטינקטיבית הראשונה זה, רגע, אולי יש לי איזשהו גידול, פתאום הופיע איזה גוש שלא היה שם, ונשים לפעמים מגיעות מאוד מאוד מבוהלות בגלל הממצא הזה, ממששים אותו במקלחת פתאום, או... ובעיות אחרות שנובעות מאותה הבעיה, יכולות, או סימפטומים נוספים, יכולים להיות למשל קושי במתן השתן, כי אותה צניחה, בין אם של השלפוחית או הרחם, מושכת איתה גם את צינורית השתן, ויוצרת מין ברך כזאת, כמו שניקח צינור בגינה ונקופף אותו, והמים לא יזרמו בו טוב, אז יוצר מעין חסימה חלקית. וזרם השתן פתאום נהיה איטי, וההתרוקנות של השלפוחית נהיית פחות טובה, אז עלולה להישאר שארית של שתן אחרי התרוקנות, והדבר הזה הוא מוביל לדלקות חוזרות בדרכי השתן. לפעמים אפילו ללחץ שלא מתנקז במערכת השתן, במצבים חמורים זה אפילו יכול לגרום לאיזשהו נזק לכליות, כי הכליות לא אמורות לעבוד כנגד לחץ. בנשים יותר מבוגרות אחרי גיל המעבר, כשהרקמה היא פחות עשירה בהורמון אסטרוגן, הורמון שמופרש מהשחלות בשנים המוקדמות יותר, הרקמה הופכת ליותר דקה ויותר נוטה להיפצע. עכשיו, צניחת עברי אגן גורמת לכך שכל הזמן יש שם מין שפשוף כזה, כיוון שקיימת דינמיקה ותנועתיות באיברים שלא אמורים במצב המקורי שלהם לנוע זה כנגד זה. אז אותו שפשוף של צבע הרחם או של דופן הנרתיק כלפי הפתח של הנרתיק, אפילו כלפי הבגדים התחתונים, יכול לגרום לפציעה, לדימומים, אז פתאום מופיעים דימומים out of the blue שלא לא כך ברור מדוע, וגם זה יכול להיות די מלחיץ. כלומר, זו בעיה שיכולה לגרום לשורה שלמה של סימפטומים, ואפילו לבעיות רפואיות של ממש. ולכן כל כך חשוב לזהות אותה, להיות מודעים ולטפל בה כשצריך.
לטפל בה כשצריך, פירושו. אז אני מניח, אוקיי, ככה ממה שאנחנו מדברים.
כן.
שמצד אחד יש את הטיפול הפיזיותרפי, שהרי העולמות קשורים אחד בשני, אתה הזכרת את זה קצת קודם. הטיפול הפיזיותרפי הוא גם יכול להיות טיפול מניעתי, כלומר לחיזוק רצפת שרירי הגן, מצד אחד, ומצד שני, טיפול בבעיה, once נתקלתם בה. יש אבל גם אופציה, שאני מניח שאתה נתקל בפיזיותרפיה כך או אחרת, אבל יש גם אופציה של ניתוח, נכון? מה קורה בניתוח, ואיך מגיעים למצב של ניתוח, ואיך נראה ניתוח כזה?
אז הפתרון הניתוחי נועד בראש ובראשונה לנשים שיש להן צניחת איברי הגן סימפטומטית. כלומר, זה לא אותה אישה שהולכת לבדיקה שגרתית פעם בשנה אצל רופאת הנשים או רופא הנשים, היום יש יותר רופאות מרופאים, ובבדיקה הרופא אומר לה, תשמעי, השלפוחית שלך קצת צנחה, היא בעמדה יותר נמוכה, והאישה אומרת, לא הרגשתי שום דבר. אז אישה כזאת אין שום סיבה לנתח, זה יותר מדי. אישה כזאת, באמת, טיפול בפיזיותרפיה של רצפת הגן, שנועד לחזק את השרירים, בכלל לקשור אותם גם לשרירי הליבה, לשרירי הנשימה, פיזיותרפיה של רצפת הגן, תחום מאוד מפותח כיום בעולם ובישראל גם. יכול לעזור באותם מצבים שהם יחסית מצבים קלים, ולשקם. במצבים חמורים יותר, כשאישה ממש יכולה לחוש, וכמו שאמרתי, גוש של רקמה בפתח של הנרתיק, או מעבר לו, אלה המצבים יותר מתקדמים, אנחנו מחלקים את זה לדרגות, אז כשהצניחה מגיעה פחות או יותר לפתח של הנרתיק, זה דרגה 2, ואם היא עוברת מעבר לזה דרגה 3, ובקצה הסקאלה, דרגה 4, זה שבאמת יוצא מין סק גדול כזה, החוצה מתוך הנרתיק, זה מצב שהוא יותר מוזנח, שגם קצת יותר קשה לטפל בו, ובוודאי מצריך התערבות ניתוחית. אז כל המצבים הסימפטומטיים, שהם קצת יותר מתקדמים, בהחלט ניתוח זה אופציה טיפולית שצריכה להילקח בחשבון, כשמטרת הניתוח בעצם היא שני דברים. אחד מהם הוא להחזיר את האנטומיה למצב תקין, כלומר להחזיר את האיברים לעמדה שהם יהיו תמוכים באגן במקום שהם אמורים להיות בו, ולא לאן שהם הגיעו בעקבות הצניחה. אבל בתחום שלנו זה לא האתגר היחיד. האנטומיה, או לשקם את האנטומיה זה אתגר אחד, לא פחות חשוב מזה, לאפשר תפקודים או לשפר תפקודים של המערכות השונות. אמרנו, יש שם מערכת השתן, שלפוחית השתן רוכבת מעל, היא צריכה להתמלא ולהתרוקן בצורה יעילה. מערכת הרבייה, אז אם מדובר באישה שכבר סיימה את הלידות, עדיין נשים שמקיימות יחסי מין, והן חיות בזוגיות או פעילות מינית, רוצות לשמר את היכולת הזאת, זה חלק מאיכות החיים. אז גם על זה אנחנו צריכים לתת את הדעת, ומאחורי הדופן האחורי של הנרתיק, עובר הרקטום, זה החלק הסופי של מערכת העיכול, וגם הוא צריך להתרוקן ולהיסחט בעצם, כשנמצאים בשירותים ביציאה, אז בעצם אנחנו מפעילים את שרי הבטן, ועושים מין פעולת סחיטה כזאת של המעי כלפי חוץ. וכל התפקודים האלה מאוד חשוב שישמרו בצורה תקינה. כי נניח מצב שבו עשינו ניתוח, והשבנו את האנטומיה, את האיברים, לעמדה התקינה שלהם, על העמדה שאנחנו קוראים לעמדה אנטומית, והכל מאוד מאוד הדוק ותמוך ומתוח, אבל האישה אומרת, שמע, מאוד כואב לי לקיים יחסי מין, או אני מרגישה שהשלפוחית שלי לא יכולה להתמלט, הקיבולת שלה פתאום קטנה, אני כל רגע צריכה לרוץ לשירותים. כלומר, אם בזה שעשינו תמיכה אנטומית נפלאה, יצרנו בעיה תפקודית, או לא שימרנו את התפקוד התקין, לא עשינו לשירות טוב. והרי מראש אנחנו מטפלים בבעיה שהמהות שלה, מעל הכל, היא בעיה באיכות החיים. אוקיי, אז אנחנו צריכים לתת את הדעת גם על התוצאה האנטומית וגם על התוצאה התפקודית. וכשאומרים ניתוחים לשיקום רצפת האגן, בעצם אנחנו מדברים על סל גדול של דברים. אני באופן אישי גם חושב שהמנתח שעוסק בתחום הזה, ובכלל כל מנתח, כל חירוג, צריך שיהיה לו ארגז כלים מאוד מאוד גדול. כי אין חליפה אחת שמתאימה לכל המידות. וכל אישה שאנחנו מטפלים בה, או כל סיטואציה קלינית שאישה מציגה, בעצם היא עולם ומלואו, ואנחנו אמורים או רוצים להתאים את הטיפול המיטבי שמתאים לאותה סיטואציה קלינית. למשל, בצניחה בדרגה מאוד מתקדמת, אוקיי, דרגה 3, או... אנחנו לפעמים רוצים לעזר באיזשהו חומר סינתטי, ולא רק ברקמה של הגוף המקורי, כדי לתמוך את האיברים. מתוך ידיעה שאם אנחנו מחזקים על ידי תפרים, למשל, את הרקמה הטבעית שקשלה, שלא תומכת כבר טוב, אז יכול להיות שאולי נשיג תוצאה שהיא טובה לאיזשהו פרק זמן קצר, אבל עם הזמן זה עלול לחזור. במצבים האלה אנחנו רוצים להשתמש באיזשהו משתל, באיזושהי רשת למשל, קצת כמו שכירוגים מתקנים בקע או הרניה בדופן הבטן. בעבר היינו משתמשים ברשת כזאת בניתוח דרך הנרתיק, היינו עושים חתך וגינלי, מניחים רשת. לפני 5 שנים בערך, ה-FDA, איגוד התרופות המזון האמריקאי, שהוא גוף הרגולטורי הגדול ביותר בעולם ברפואה, בא ואמר, השיטה הזאת של חתך בנרתיק, רשת וסגירה, פחות מוצלחת. ראו שהיו אחוזים מסוימים שהרשת הזאת נחשפה דרך החתך הווגינלי, למרות שתופרים אותו. היו מקרים שהקיבוע של הרשת גרם לכאבים באגן או לכאבים ביחסי מין. בא ה-FDA באותו מסמך ואמר, זה בסדר להשתמש ברשת, זה עובד בהרניה, אבל אם משתמשים ברשת לטיפול בצניחת אברי אגן, עדיף לעשות את זה מתוך הבטן ולא דרך חתך וגינלי. אז כיום יש לנו אפשרות, וחלק גדול מהניתוחים במצבים מתקדמים של צניחה, נעשים דרך פתחים קטנים בדופן הבטן. אנחנו כבר לא עושים חתך גדול כמו פעם, אנדוסקופיה... כמו ניתוח קיסרי, אלא כירורגיה אנדוסקופית. Okay. וכירורגיה אנדוסקופית נחלקת ללפרוסקופיה רגילה, כלומר, פתח אחד בדרך כלל בטבור, ושניים, שלושה פתחים קטנים נוספים, והמנתח עומד ליד מיטת המנותחת ומחזיק ביד את המכשירים, או ללפרוסקופיה עוד יותר מתקדמת, שזה באמת, אני חושב שקפיצה מאוד מאוד גדולה קדימה, שנקראת הכירורגיה הרובוטית, או הלפרוסקופיה הרובוטית. והשיטה הזאת בניתוחים המורכבים, וניתוחי שיקום רצפת האגן, יש בהם מורכבות, כי אנחנו צריכים להפריד בין רקמות, להפריד את שלפוחית השתן מצווה רחם או מהנרתיק, צריכים לתפור הרבה אם אנחנו משתמשים ברשת, צריכים לקבע אותה וכו'. הניתוחים בעלי, ואת כל זה אנחנו עושים גם בסמיכות גדולה, למבנים מאוד חיוניים באגן, לצינוריות השתן, לכלי הדם, לעצבים. אז בניתוחים מהסוג הזה שהם ניתוחים מורכבים יחסית, הניתוחים הרובוטיים, השיטה הרובוטית נותנת לנו כלי עבודה פנטסטיים בידיים. למה? מכמה סיבות עיקריות. אחת, זה שהמכשיר עצמו, זה שאיתו עושים את הפעולה, הוא לא מכשיר ישר שהוא אין לו שום תנועתיות. בקצה של המכשיר יש מפרקים שהם ממש כמו המפרקים של האצבעות שלנו. ואז המנתח שלא מחזיק ישירות את המכשיר ביד, אלא מפעיל אותו באמצעות עמדת שליטה, בעצם הוא משדר את הפקודות שלו מעמדת השליטה דרך מחשב, לזרוע הרובוטית. הזרוע הרובוטית היא זו שמפעילה את המכשיר. ברגע שבקצה המכשיר יש את אותם מפרקים, והוא מסוגל לעשות את אותן תנועות מאוד מאוד עדינות כמו האצבעות שלנו, אנחנו מקבלים ניתוח שהוא הרבה יותר עדין והרבה יותר מדויק, מאשר בלפרוסקופיה רגילה, שאתה מחזיק מכשיר ארוך שאין בו שום יכולת תנועה. בלפרוסקופיה רגילה, כדי שנניח המחט שבקצה המכשיר תעשה תנועה קטנה למטה, לתחתית האגן, אתה צריך להזיז את כל הכתף שלך, אתה המנתח. ואפילו בצורה הפוכה.
זה כמו ההבדל בין הגה כוח לזה, איך שאני חווה אותך.
ממש ככה.
כן.
אז זה יתרון אחד.
נכון, שהיינו פעם, אני עוד מספיק, אני עוד לא...
עושים את התנועות האלה של לסובב.
כן, היינו פעם עובדים את זה. ועכשיו נתנו לי הגה כוח, אני הכירורג עם הגה כוח.
זהו, ועכשיו עם אצבע אתה יכול פחות יותר. אז זה דבר אחד. עוד יתרון ענק של המערכת הרובוטית, זה האופטיקה שלה. כלומר, המצלמה, אנחנו רואים ניתוחים אנדוסקופיים, עובדים עם מצלמה, אנחנו לא נמצאים עם הפנים שלנו בתוך הבטן, אלא המצלמה שמתווכת לנו את התמונה של שדה הניתוח. המצלמה במערכת הרובוטית היא מצלמה תלת-מימדית, מאוד מאוד חדה, מאוד מאוד מגדילה. יש עוד כמה יתרונות. אתה מנתח בעמדת השליטה שנקראת קונסולה, צופה בתמונה על ידי מין משקפת כזאת, זאת תמונה שמשודרת מהמצלמה, ואתה ממש מרגיש כאילו אתה מטייל בתוך הבטן והגן, מטייל בין כלי הדם, לצינוריות השתן, לעצבים, אתה רואה אותם בצורה פנטסטית, אתה יודע לשמור עליהם ולהיזהר עליהם. יותר מאשר בניתוח רגיל, בוודאי שבניתוח פתוח, אבל גם בלפרוסקופיה רגילה, שהמצלמה היא בדרך כלל פחות איכותית ולא תלת מימדית. ואז ברובוט, היכולת שלך לעשות תנועות מורכבות, עדינות, קטנות, בעומק האגן, בצורה בטוחה, תוך כדי שמירה ומזעור הנזק לאיברים סמוכים, או מזעור הסיכוי לפגיעה באיברים אחרים, היכולת הזאת הרבה יותר טובה.
תודה, אני... אין לנו עוד הרבה זמן, ואני רוצה, כי יש לי... אני, אתה יודע מה? זה פשוט נורא מעניין אותי העניין הזה. אני רוצה רגע להבין, באמת, כן. הרבה אנחנו מדברים פה על ניתוחים רובוטיים כן. וכאלה. כשאתה נערך לניתוח,
כן.
אתה הרי יודע מראש, אתה לא פעם ראשונה רואה במצלמה את האיבר, נכון? אז... מה בעצם ההבדל בפרקטיקה בין האסטרטגיה של הניתוח שאתה קובע לפני, אתה הרי רואה את הדימות ואת כל מה שצריך כדי זה. מה אתה יכול להיות מופתע מהרובוט?
חד משמעי.
וואלה.
יכול להיות מופתע מהניתוח, לא מהרובוט.
כן.
הרובוט עוזר לך להתגבר על ההפתעות, אבל אתה מאוד יכול להיות מופתע מתוך, למשל.
מה אתה אומר?
למשל, הידבקויות. הידבקויות זה צרה של, שמנתחים נתקלים בה. זה אומר, הידבקות זה כמו מין צלקת פנימית. אם אנחנו נחתכים, יש לנו צלקת על האור ביד. אם מישהו עובר ניתוח בתוך חלל הבטן, לפעמים יש הידבקויות שזה כמו צלקת פנימית כזאת. למה זה לא טוב? כי זה גורם לכך שהאיברים ידבקו לכל המקומות. למשל, מעיים יכולים להידבק לדופן הבטן. עכשיו, אנחנו מכניסים מצלמה באזור הטבור או מעל הטבור קצת, רוצים לעשות פעולה כירורגית בעומק האגן. כדי להגיע לעומק האגן, צריך לעבור את חלל הבטן ולהגיע לאגן. אם המעיים דבוקים לדופן הבטן בדרך שלנו, אי אפשר לעשות את זה, צריך להפריד את ההידבקויות האלה. להפריד את ההידבקויות זה פעולה כירורגית עדינה לכשעצמה, כדי לאפשר בעצם את המשך הניתוח. עכשיו, אנחנו יודעים שאנשים שעברו ניתוחים קודמים, לעתים יש הידבקויות ולפעמים לא. יכול להיות שמישהו עבר ניתוח קטן, או אפילו בכלל לא, ותגיד, אני לא מצפה להידבקויות, אתה נכנס, והבטן כולה הידבקויות, ומאוד מאוד קשה ולא ידידותית. כי לפעמים זה יכול לקרות גם אחרי דלקת שהייתה פעם, והמטופלת בכלל לא יודעת או לא זוכרת שהייתה לה איזושהי דלקת בבטן או באגן, אבל הייתה. וזה יכול לגרום לאיזשהו קושי שאתה נתקל בו במהלך הניתוח. עוד הפתעה, למשל, רקמת שומן. אנחנו בניתוחים בשיקום רצפת האגן, נזרים לפעמים ברצועה שעוברת באופן טבעי מעל עצם הזנב. אז אנחנו בעצם צריכים להזיז קצת את המעיים ולחשוף את האזור שמעל עצם הזנב, שקרוב לדפנות האגן הצדדיים. האזור הזה בחלק מהאנשים או אנשים מכוסה במין קרית שומנית מעליו. וכדי להגיע אליו, צריך ממש להפריד בעדינות ולחשוף את הדבר הזה בשלבים. באותו אזור אנטומי עוברים כלי דם גדולים של האגן, וכל מיני מבנים שאתה לא רוצה לפגוש בהם אם לא תכננת. וגם זה לפעמים משהו שאתה לא יודע אותו מראש, ואתה לא יודע באיזה אובי של שומן תתקל, או עד כמה האזור הזה יהיה מובלט וקל ונגיש, או יותר מורכב ודורש עבודה הרבה יותר זהירה ואיטית. אז בכל הדברים האלה, הכירורגיה הרובוטית מאוד מאוד מסייעת, כי אתה רואה יותר טוב, כי אתה יכול לעשות תנועות יותר עדינות, כי אתה יכול לנתח בצורה יותר בטוחה. עוד דבר קטן, למשל, אם אנחנו עומדים בכירורגיה לפרוסקופית, בניתוח שלוקח שעתיים, שלוש נניח, ניתוח מורכב יחסית, ואנחנו מחזיקים את המכשירים במנח שהוא לא ארגונומי, הוא לא כל כך נוח לנו בני אדם לעמוד בידיים מורמות נניח.
אתה יודע, אנשים שוכחים את זה.
נכון.
שאתה הרבה פעמים, אנחנו גם חיים בסדרות טלוויזיה הרי.
כן.
וגם אני מראיין, נהנה מאוד לראיין רופאים וכירורגים וזה, ואתה יושב פה מולי אדם מהוגן, מסודר. שוכחים שהעבודה עצמה
כן.
היא עבודה קשה, היא עבודה פיזית מאוד. קשה. קשה, אנחנו לא תמיד חושבים על זה. זה...
חד משמעית. אז באמת, עמידה כזאת לאורך זמן, בתנוחה שהיא מאוד לא ארגונומית ומאוד לא נוחה, גורמת לאיזשהו רד, שלא תמיד רואים אותו, הוא יכול להיות רד כמעט מיקרוסקופי, אבל מאוד מאוד קטן. במערכת הרובוטית, כיוון שביני, מערכת ההפעלה שלי, או הקונסולה, לבין שולחן הניתוחים והמכשירים עצמם, עובר מחשב. המחשב יודע לנטרל את הרעד הזה.
וואלה.
כן. כלומר, מישהו חשב ופיתח שם מערכת שהיא מאוד מאוד חכמה, שבעצם נותנת לי המנתח, אמצעים הרבה יותר מתקדמים, לעשות את אותו ניתוח מורכב, רק, אתה יודע, כשלי יותר נוח ויותר מדויק, מי שמרוויח מזה בסוף זה המנותחת.
כמה זמן לוקח התאוששות? או לוקחת, סליחה, התאוששות כזה?
אז בדרך כלל, ראשית כל, במיתוחים יותר גדולים בעולם שלנו, אז נשארים בדרך כלל מאושפזים לילה אחד בבית חולים, משתחררים למחרת. בניתוחים יותר קטנים משתחררים באותו יום אפילו הביתה, אם ניתוח היה בבוקר, אפשר בערב ללכת הביתה. לאחר מכן לוקח כמה שבועות. עכשיו זה לא, הרעיון הוא לא שבועות שבמהלכם שוכבים במיטה ובוכים מכאבים, לגמרי לא. הכוונה היא שבשבועות האלה אפשר להיות פעילים, ולהיות על הרגליים, ולהיות בתנועה, ורצוי להיות בתנועה וכו'. כן מרגישים קצת כמו אחרי ניתוח, כמו אחרי כל ניתוח, אז צריכים לקחת קצת משככי כאבים, לפעמים אני ממליץ לקחת משהו קצת לעזור עם היציאות, כי אנשים מפחדים ללחוץ בשירותים, כי קצת כואב. אז מפחדים ללחוץ, אז בעצם גורמים לעצמם לעצירות וכו'. אז אני אומר, אפשר לקחת משהו טיפה לרקח, בין אם משהו טבעי, או יש כאלה דברים שקונים בכל סופר פארם, והם עוזרים בעניין הזה. אבל הרעיון הוא כמה שיותר אומר להיות בתנועה ולחזור לפעילות. אני בדרך כלל ממליץ על נניח הפסקה של חודש בפעילות גופנית אינטנסיבית. מישהו בן אדם של חדר כושר וריצות ספורטיביות וכו', אז בכל זאת עדיף לתת לאזור הזה קצת לנוח ולהשתקם אחרי ניתוח, לפני שחוזרים לכל הפעילות האינטנסיבית. אבל חשוב לזכור שהמטרה, לאפשר לאדם, לאישה במקרה שלנו, לחזור לאורך חיים פעיל. אז שואלות אותי לפעמים אמות, רגע, האם מותר לי להרים את הילדים שלי, או סבתא, האם מותר לי להרים את הנכדים שלי? ואני תמיד עונה להם, ברור שכן, כי אם אני עושה ניתוח כדי לשפר את איכות החיים שלך, ועכשיו אני אגיד לך, אסור לך לעשות את זה, ואסור לך להרים את הנכדים, ואסור לך לקפוץ איתם בטרמפולינה, או לרקוד בהופעה, אז מה עשינו בעצם? אז חד משמעית, מותר לחזור לפעילות, ומותר להיות פעילים וספורטיביים, ומנהל אורח חיים אקטיבי, לאחר הניתוח, כמובן להפעיל common sense, אבל זה נכון בכל תחום בחיים.
זה, דוקטור, זה לא צריך ניתוח בשביל זה.
נכון.
דוקטור בני פיינר, היה לי באמת מרתק לשוחח איתך, ותודה שבאת.
תודה לך.